פול חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לרועי גור, מאמן אישי לילדים ונוער. שלום רועי.
בוקר מצוין, מה העניינים?
בוקר טוב, ברוך השם. אז אנחנו רגילים באמת לדבר על נושא של אימון, קואוצ'ינג, כשמדובר באמת במבוגרים, אנשים מחפשים עבודה, אנשים מחפשים זוגיות, רוצים לעשות שינוי בחיים שלהם. ופה אנחנו בעצם מדברים על אימון לילדים, וכמובן אנחנו נוגעים בנושא הזה, כשאנחנו בעצם חוזרים לשגרה, חוזרים ללימודים, והילדים מביאים איזשהו חשש במיוחד, אחרי באמת תקופה ארוכה של קורונה ובידודים, וזה ממשיך ללוות אותנו. אז איך מאמנים ילדים לחזור לשגרה ללא חשש?
זהו, אני אגיד לך מה. בגדול, אם אנחנו ככה מתייחסים, דיברת על מבוגרים, אז במה שונה בעצם אימון ילדים מאימון מבוגרים, יש לנו בגדול שלושה שלבים עיקריים בהתפתחות הילד. השלב הראשוני זה השלב האותנטי, שזה בעצם כשאנחנו ילדים, אנחנו פועלים בצורה אינטואיטיבית, לא מודעת, אותנטית, שזו מה שאנחנו לא חושבים על מה שאנחנו אומרים לפני שאנחנו אומרים אותו. אז הבחירות שלנו בעצם תואמות לאני האותנטי שלנו, החברים שלנו, התחביבים שלנו, הצחוק, ההליכה. השלב השני זה בעצם שלב הפגיעה. זה השלב שבו איזה גורם חיצוני מאיר את תשומת ליבנו, משהו שבאנו, שמתחיל לעורר אותנו, אם זה מבחינת הביטחון העצמי שלנו, הדימוי העצמי שלנו. והשלב השלישי זה בעצם שלב המסכה, זה בעצם השלב שנמאס לנו לתת פריירים ולרחם על עצמנו, ומתוך יצרי שרדותי אנחנו עוטים על עצמנו מסכה ומשתמשים בחסמים כמו אדישות, תוקפנות. לילדים היום אין את החוסן המנטלי וניסיון חיים שיש למבוגר. בעצם בעזרת אימון אישי בגילאים האלה, אנחנו יכולים לפתח את היכולת הקוגניטיביות שלנו, ולשנות גם את צורת החשיבה שלנו, ובמקביל, אם אנחנו ככה מסתכלים במישור הבייביוריסטי ככה, לשנות גם דפוסי התנהגות. וזה משהו שיכול לחסוך לנו המון שנים של כאב ראש, וכאן אני אומר להורים, בדור שהמדיה פרוסה לפנינו, ויש כמה שיותר מודעות, אין מתנה יותר גדולה מלהעביר את הילדים אימון אישי, ושפה שעה חצות.
מעניין. אז שוב, אני שואלת במה זה שונה, ואיך זה נעשה בפועל, כאילו אפילו מבחינה טכנית, פגישות בין המתאמן למאמן, בין המאומן למאמן, מה בעצם קורה בפועל?
לא, אני אגיד לך, יש לי, בצורך העניין, יש לי מתאמן בן 13, שהוא מנגן בפסנתר במגמת מוזיקה. הוא התקבל לאחד מבתי ספר המובילים בארץ, והוא התקבל אחרי שהוא למד בסך הכל שנה אחת. אותו מתאמן כבר עובר איתי תהליך של חצי שנה, ואתי נדמת לראות את היכולת שלו להבין סיטואציות בלי לפרש אותן. ממש כאילו ממש לדבר את מה שהוא מרגיש ולנהל אורך חיים, שמדויק לו בצורה הכי אותנטית שיכולה להיות. תראי, המוח שלנו גמיש, והוא אף פעם לא מפסיק להתפתח ולהשתנות. כל פיסת זיכרון או חוויה בעצם יוצרת נוירונים חדשים וקשרים בנוירונים, שזה בעצם קיים במוח, ועם זאת בסביבות העשור הרביעי בחיי האדם, תאי המוח מתחילים להרס. אז לשאלתך, לדעתי הזמן יותר מתאים לתקופת ילדות, נערות, לתרגל את היכולת שלנו, ובנוגע לאימון האישי, האימון הוא מאוד מאוד פרקטי ותוצאתי. זאת אומרת שילדים שמגיעים, הם מתעסקים בכאן ועכשיו באיך, אנחנו לא מתמקדים בלמה. וכמה שיותר לפתור פרקטית, איך אני כרגע פותר את העניינים. זאת אומרת, אם יש לי בעיה של קשיים חברתיים, איך אני פותר אותם. אם יש לי בעיה של עכשיו, יש לי חסם של עצלות, שקשה לי לקום בבוקר ולפתור את הדברים שיש לי. אז איך אני בעצם עובד משם. זה בעצם העבודה של הקואוצ'ינג, וכאן בעצם גם האימון האישי שונה מתחום הפסיכולוגיה. שהאימון האישי מתמקד באיך ולא בלמה.
אני כן הייתי שמחה לשמוע ממך, מאחר ולא כל המאזינים שלנו יפנו מחר, ולא כל ילד שמתמודד בקצת קשיים של התחלה ירוצו למאמן. הלוואי שכן, כי זה באמת יכול מאוד מאוד לשפר ולסייע, ועדיין הייתי שמחה לשמוע ממך כמה טיפים לאמהות שמקשיבות לנו עכשיו, וכן, פתאום מגלות שהילד מתקשה לקום בבוקר ולחזור לשגרה, או לחזור הביתה ולעשות את המטלות שלו, שיעורי בית, וכל מה שקשור. איזשהו טיפ להורים, הייתי שמחה לשמוע.
מדהים. אז קודם כל רק לזקק את זה, שוב, הדברים שאנחנו יכולים, ואנחנו מסתכלים עליהם במיוחד בתקופת הקורונה, כל מה שקרה לנו, אנחנו יותר צפים לנו הבעיות של היכולת להתמודד עם פחדים, לשנות דפוסי חשיבה אוטומטיים, היכולת של הילד שלנו להתמודד עם הרגלים לא רצויים, והנה טיפ קטן לצורך העניין, לפי בקשתך. הילד שלי בא ואומר, אמא, אני לא רוצה ללכת ללימודים היום, אני התרגלתי לזום ולהיות בבית, אין לי כוח, נהייתי עצלן. אז הנה ארבעה טיפים, ארבעה שלבים ככה שימושים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. הדבר הראשון שאני ממליץ זה טרמינולוגיה. מה זה אומר? אנחנו נשתמש בטרמינולוגיה הנכונה, ונגיד שבמקום להגיד, אני אצלם, יש מקומות מסוימים שאני בוחר להתעצל מבחירה. כי אם הרי קמתי בבוקר לנץ לסליחות בחודש אילול, וחשוב לי לחתם בספר החיים, אז כנראה אני לא כזה אצלם. הדבר השני, ברשותך, זה מקור הצלחה, שזה בעצם הטריגר. בואו נביא לילד שלנו מקום שבו הוא כן הצליח להתגבר לעצלות. זאת אומרת, כל פעם שאתה צריך לארגן לתוך עניין טיול עם חברים, אתה מתארגן, אתה קם בזמן, אתה מכין רשימה מסודרת, אז כנראה שאתה לא עצלן. פשוט יש מקומות שקל לך למצוא את הטריגר, שיפעיל אותך לחריצות, ושם אנחנו יכולים להרים לו ולהגיד, הנה, פה אתה חרוץ. הדבר השלישי זה המשמעות. עכשיו בואו נבין את המשמעות של הקימה ללימודים. האם זה יתרום לי לעתיד? האם זה יעזור לי להיות יותר חכם, לנהל שיח אינטלקטואלי? בדבר הרביעי זה תרגום מקור הצלחה לפעולה ממשית. בואו נעשה לנו סדר. אני יכול להשתמש בטריגר חדש, וכל פעם שאני בוחר להתעצל, אני יכול לשים לי תמונה שתזכיר לי כמה עתיד שלי חשוב, ואם אני לא אקום מעלו לקרות, אני יכול לנהל לוח זמנים ולהכניס את עצמי למסגרת, שעון מעורר, לימודים בקבוצות, באופן פרטני. אפשר גם תמיד זה בריא ולחשוב עם הילד ולהביא המון המון סקרנות וחמלה ואכפתיות. מה אתה חושב, מה אתה מציע, מה נראה לך, ודרך השיח הזה בעצם אנחנו נגיע לתוצאות ראויות.
כן, יפה, להוציא את זה גם מתוך הילד, זה גורם לו לבחור, וכשהוא בוחר אז הרבה יותר קל, לא מאלצים אותו, לא מכריחים אותו, בחירה שלו, וזה מקום הרבה יותר נכון, בריא. טוב, נקווה שבאמת, איך אומרים, התחלנו את השנה על רגל ימין, ושרק ימשיך כך. תודה רבה, רועי גור, מאמן אישי לילדים וגם לנוער, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לכם, שנה טובה.
שנה טובה.